הבקשה האחרונה לפני שמע קולנו, את צמח תביא לבנך מהרה תצמיח, הקנות תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. לפני שבוע אז ראינו שהברכה הקודמת ברכת ירושלים כוללת בקשה על כיסא דוד, שזה כינון מלכות ישראל. זה מחייב אותנו עכשיו להסביר, אז מה כן הנושא של הברכה הזאת. רוב המפרשים, כולם אבל רוב המפרשים, הפשוט הפשוט בירושלמי שהייתה לפני שבוע, שבירושלמי בכלל לא אמרו את צמח דוד. הברכה הקודמת עסקה בירושלים בדוד, בשכינה ובדוד, זה ברכה אחת. אבל אנחנו כן אומרים עוד ברכה, למרות שכן קלנו את דוד בברכה הקודמת. אז זה מחייב אותנו להסביר מה באמת הנושא של הברכה הזאת. יש לשים לב שבברכה הזאת המילה כיסא מלכות לא מופיע. לא מדובר בכיסא דוד אלא במשהו אחר, בצמח דוד. ואני חושב שזו המפתח להבנת הברכה. הברכה הזאת מאופיינת בלשון מליצתית יוצאת אופן. צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום משורתך. יש כאן צמח וקרן, צמח דוד וקרן דוד ומצמיחים. הדבר הזה הוא לא המצאה של התפילה. נמצא בפסוקים ויחסית הרבה פסוקים. אם אינני טועה, צריכים באמת לבדוק את זה מול המחשב ומול הקונקורדנציה. כל השימושים שהמילה צמח בתנך שאינם מתייחסים לצמח, כלומר אינם מתייחסים לשתיל של עץ, אז כולם הם בנושאי הגאולה. נכון, מדובר במליצה, יש הרבה דברים שאפשר להצמיח מבחינה מליצתית, מבחינה פיגורטיבית. אבל כולם, לפחות ודאי רובם ככולם, אולי כולם, הם בנושא הזה. הפרק בתהילים, כופלה מדבט, שעוסקת, הפרק עוסק בירושלים, נשמע של דוד, אמת לא ישוב ממנה, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לדוד שהוא יהיה באמת היסוד הנצחי של מלכות ישראל. ואז כתוב כי ברכה השם מציון יבן המושב לו, זאת מנוחתי עד היד, פה יישב כי יביטיה, ושהמקום של דוד ירושלים קדוש ברוך הוא גם ישכון. בסוף הפרק, שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. וברשימה של פסוקים, שניים בירמיהו ואחד ביחזקאל, מופיע אותם ביטויים. ביחזקאל כ"ט, ביום הוא הצמיח קרן לבית ישראל, ובירמיהו בכ"ג ובל"ג מופיעים שני פסוקים שונים. הנה בימים באים נאום השם והקמתי לדוד צמח צדיק, ובפרק ל"ג בימים ההם ובעת ההיא יצמיח לדוד צמח צדקה. צמח צדיק וצמח צדקה. מה הקשר? למה הגאולה נקראת צמיחה? זה לא רק ביטוי אחד שמופיע במקום אחד בחז"ל בתפילה, אלא כפי שראינו בהרבה מקומות. האמת שיש פסוק איך שחזל הבינו את הפסוק הזה עוד יותר, ומה שחזל אומרים זה בעצם זה סוג של פשט, זה לא הפשט של הפשט, אבל הוא חלק מהפשט. הפסוק בזכריה, שני הפסוקים בזכריה מפורסמים, שמנה יהושע הכהן הגדול אתה בריח יהושע לפניך כי אנשי מופתימה כי אני מביא את עבדי צמח. אז נכון שהפשטנים אומרים בצדק שמדובר בזרובבל, כי זו נבואה מקומית לעודד את רוחם של השבי ציון שהיו נתקעים, היו ממש בדפרסיה לאור המצב. אז כשפוך אמר להם שעוד מעט יצמיח צמח ואת עבדי צמח, זה אכן זרובבל. אבל זה שזרובבל נקרא בלשון הזה, ברור שהפסוק יש לו הילה משיחית גם כן, ולכן זה לא פלא שחזר למדו משם, מה שמופיע עוד יותר בפסוק שלושה פרקים אחר כך בזכריה, ואמרתי אליו לאמור, כלומר לשם צבקות לאמור, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל השם. אז אחר פעם זה מדובר באמת בזרובבל, אבל זה לא פלא שחזר למדו משם ששמו של משיח הוא צמח, כמו שכתוב איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. הגאולה עוד פעם נקראת בלשון של צמיחה, ובנה את היכל השם. למה הגאולה העתידית, גאולת העם, גאולת המקדש, נקראת בלשון צמח? אנחנו בעצם למדנו את הפתרון אני אלך לחזור פחות או יותר הדברים שאמרנו לפני כמה שבועות, לפני חודשיים. אבל שם זה בהקשר של הקדוש ברוך הוא, וכאן זה בהקשר של בני אדם. אבל כפי שאמרתי גם אז, זה אותו דבר, רק משני הצדים של אותו מדרס. אז לכן אני אגיד את זה בקיצור, כי כולם, מי שהיה, כבר מבין את זה. יש שתי דרכים איך להעריך מצב. אחד זה לשקול אותו ולראות כמה זה שווה. כל דבר יש לו ציון, כל דבר יש לו ערך. זה נכון שאנחנו יודעים שמבחן מדויק זה בעיה גדולה מאוד, אבל זה בעיה בגלל יכולתנו, לא בגלל עצם הרעיון. אם אני צריך להעריך מישהו, אני שופט, אני מורה, אני יודע, אני צריך מישהו, אז אני יודע, אני נותן מבחן, מקבל ציון, אז הציון אולי לא מבטא בדיוק את, את, את משקלו. אבל זה בגללי, כי אני לא עשיתי מבחן מספיק טוב. כשאנחנו אומרים, הגמרא בראש השנה ומקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא ביום הדין, אם זה פעם בשנה, אם זה ביום הדין הגדול, שוקל בן אדם, המודל שם זה המשקל עם שני הכפות, לזכויות, אז זה בנוי על כך שאפשר למדוד, אפשר באמת לקחת בן אדם ולשקול אותו, הקדוש ברוך הוא יותר טוב ממני, הוא יודע באמת לעשות את המבחן בדויק, והוא יצא מזה ציון מה בן אדם הזה שווה. זו דרך אחת למדוד. אלא כפי שתיארתי בברכת הקדושה, יש לנו מדד או ערך אחר שלא נתפס בבדיקה הזאת. וזו המבחן, זו המדד של ההתקדמות, של ההתפתחות של מישהו. בכיתה, אז נתתי את הדוגמה של הכיתה, אז המורה נותן לילד ציון של 80, כי הוא יודע 80% מהחומר, אבל כיוון שלפני חודש הוא באמת הסתובב בסביבות ה-15%, ואיכשהו מאז הוא עשה איזשהו מאמץ מיוחד ולקח עצמו בידיים, אז מה אפשר לעשות? אי אפשר לתת לו יותר נקודות, אז בצד כותבים עוד הערכה. דהיינו שראוי לכל הערכה בגלל שהוא מתקדם. ומה שאז עשיתי להגיד, דווקא זה שווה יותר, לא יותר. אי אפשר לשוות, לא, זה לא עוד 5 נקודות, אבל אנחנו מעוניינים בזה יותר. למה? כי מבחינת עולם הזה, הציון האבסולוטי שלך איננו ציון, איננו ערך. קדוש ברוך הוא אין סוף, ואתה שווה 100,000, זה כלום. ואין באמת הבדל, יחסית לקדוש ברוך הוא אין הבדל בין ה-50 של הרשע לבין ה-100,000 של הצדיק. הדבר היחיד שמעניין בעולמו שקדוש ברוך הוא ברא, בעולם הלא מושלם, בעולם הפגום שקדוש ברוך הוא ברא, זה עד כמה העולם הזה, עד כמה אנשים בתוך העולם הזה, שואפים להגיע אליו, אל האינסוף. ואז שאיפה להגיע אל האינסוף, שאיפה להתקדם ולהתעלות, ולהתרומם, ולהתנסה מעל עצמנו, עד האינסוף, עד כיסא הכבוד, גדולת שופה שביא לכיסא הכבוד. זה הערך, זה הערך האינסופי של האדם הסופי. אני לא חוזר לדברים, ככה נסברתי עניין קדושה של קדוש קדוש קדוש. אני חושב שזה הפשט של המילה צמח, של הצמחה. כשאנחנו מדברים ברווחה הזאת, אנחנו מנסים לתפוס את הדבר הזה, ואני חוזר להקשר הכלי של כל ברכה, אנחנו מתפלים על צורכנו. זה הצורך של הברכה הזאת מדברת עליו. האדם שואף, האדם המתפלל, שואף להיות חלק, לתפוס את ה... לא עוד 5 נקודות כאלו, לא 10 נקודות כאלו, לא הרבה אוכל, לא, אפילו לא הרבה סליחה, גם לא אפילו הרבה דעת, וגם לא הרבה גאולה במונחים של הברכה הקודמת של גאולה. שאז הסברתי שמדובר בבעיות. אני נפלתי לבור, מישהו צריך להוציא אותי, זו גאולה. ראינו ועניינו, מי שמדכא אותי צריכים להרוג אותו. וריב הריבנו. אז יש שם משהו, אפשר בהחלט לקמת אותו, וזה מה שאני רוצה, אני רוצה בדיוק 10 נקודות של גאולה של אז. ואם רוצים, אני מקווה שלא נעשה את זה, אבל אם רוצים, אפשר גם לתאר, שם דיברנו על בעיות יחיד, בעיות ציבור, אבל גם בעיות ציבור אפשר לדבר בצורה כזאת. בסדר, אנחנו, כולנו, עם ישראל, נמצא במצב מסוים, יש יותר מדי גרדים באוויר, אז הוא יגאל אותנו מזה. ויש שיבוד מלכויות, אז גם המשיח אפשר לתפוס אותו, כן? בסדר, אז יסלק מלכות 1, 2, 3, 4, אין עכשיו בבן מלכויות, ויבנה כך וכך כך, יבנה את ירושלים, וכיסא דוד במהרה לתוכה תכין. זה עדיין דברים שאפשר לקמת. אז נכון, הברכה, אני חושב, בצדק חלקה בין בעיות הפרט, 5 ברכות הראשונות, לבין ברכות הציבור בתדך שאנחנו ברור עליו. אבל מבחינה זאת, מדובר במשהו ששווה את משהו שווה. אבל יש צורך לאדם, לאדם המאמין, לאדם המתפלל, לאדם שנברא בצלם, יש לו צורך שלא מתמלא ב-10 נקודות, 20 נקודות, 1,000 נקודות של טוב השם. בנושא א' ב' ג', בנושא גאולה וישועה ורפואה ופרנסה, זה לא הצורך עכשיו. כמובן, אם אני רעב, אז יש לי צורך. אבל אם אני עומד, אם אני לא סוחם, אם אני לא נסחף בהתעלות האינסופית לקראת הקדוש ברוך הוא, אז זה לא פחות, אולי זה יותר חסר מבחינתי, בגלל, אני כרגע קודם כל אומר תיאוריה, אחר כך אולי ננסה גם להרגיש את זה תיאורי, בגלל שאתה נבראת בצלם אלוקים, וכך הסברתי את הפשט שלנו לצלם אלוקים. מי שאיננו בצלם אלוקים, כלומר מי שהצורה האידיאלית שלו הוא לא אין סוף, זה לא בן אדם. הוא לא נברא בצלם. לברא בצלם זה לא להיות 10 מידות, 20 מידות, לא גדול מאוד, לא ענק, גם לא בלשון של חז"ל, לא מי שרגליו בארץ וראשו, אולי זה הכוונה, ראשו בשמיים, לא מי שרגליו בארץ וראשו, אני יודע, בעננים, אז הוא יותר גדול מכל דבר אחר, בסדר, זו חיה גדולה. אדם שנברא בצלם הוא מי שהצורה, הצלם שלו זה, אולי זאת הכוונה של אותו מדרש, אני עכשיו סותר את מה שרציתי להגיד, אבל זה נראה לי פשוט יותר טוב. רגליו באדמה, כך אמרו האדם הראשון, וראשו בשמיים. כלומר, הוא הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע, והנה אלוקים ניצב עליו. זה הסולם שאנחנו מטפסים עליו. אם לא, אז חסר לך הכל. אז חסר לך את עצם האנושיות, האנושיות האלוקית שלך. זה הנושא של הברכה האחרונה. ברשימת הברכות הספציפיות שאנחנו מבקשים. ולכן זה נקרא, זה הכוונה, את צמח דוד. אני לא מבקש, תביא לי את דוד. אני מבקש, תביא לי את דבר שנקרא צמח דוד. צמח דוד זה צמיחת הגאולה, הכוח, השאיפה, הגידול, הזרימה הזאת שמתפרצת ובונה על כל שלב להגיע לשלב הבא. וקרנו תראו משועתך, הקרן, כלומר הפשט, מה זה הפשט של הקרן? אז כנראה זה דימוי של העיל עם הקרן, וזה כאן בניגוד לאולי צמח שכתוב, בסדר, זה מין תהליך של צמיחה, אז בקרן יש גם את האלמנט של הגבורה, אבל זה בגלל שהעיל, זה קרנו של העיל, זה גבורתו, והוא מתרומם, העיקר הוא שהוא מרים אותו. אז הפשט הוא עדיין שמדוע בצמיחה, וקרנו תרום בישועתך, אבל יש כאן גם עניין של כוח, של גבורה. אבל התפילה היא איננו שוואו, אנחנו בצרה או במצב מסוים, כי אין לנו ממשלה, כי אין לנו מלך, כי אין לנו, אני יודע, עצמאות, ואני רוצה שתהיה ממשלה יהודית בארץ ישראל, ואני רוצה שיהיו בניינים מפוארים, ואני רוצה, אני יודע מה, אני רוצה כלכלה יותר טובה, אני רוצה את כל הדברים שאפשר למצוא בפרקים בישעיהו על מה יהיה בימות המשיח. אני רוצה שיהיו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, אני רוצה שיהיו זקנים וזקנות יושבים בירושלים, אני רוצה את כל הדברים האלו. זה הברכה הקודמת. זה תבנה את ירושלים, תבנה אותו בכיסא דוד, אז הממשלה תהיה מצוינת. ולא יהיו לי בעיות. אני אהיה בסדר. יהיה לי אוכל ופרנסה ופרס נובל פעם בשלוש שנים. ישראל תהיה אור לגויים. וכולם שמחים, וילדים קטנים משחקים בחובותיה, וילדים יותר גדולים אז משחקים בבית המדרש. ומשתמשים בדברי תורה. מה חסר? אם זה מה שאתה רוצה והגעת אליו, זה מה שחסר. איפה השאיפה להיות אלוקים? איפה השאיפה להיות ביתם כאלוהים יודעי טוב ורע? שהנחש הקדמוני יסלח לי על בני בתי את מאמרו. האדם קם בבוקר ואומר, טוב, קיבלתי, אבל את צמח דוד עבדך מהרת עצמך, תראה לנו, תסחוב אותנו בתוך, תיתן לנו להשתתף בצמיחה האלוקית בתוך העולם. וכנות תרום בישועתך. זה מסביר את הפלא של המעין חתימה. ראינו בברכות שקראנו שתי צורות. יש לפעמים המיעוט הוא שמעין חתימה היא בקשה, אבל בקשה בלשון של החתימה. נגיד בקת השנים איך קורך ברכת השנים?
איך זה
מתחיל? וברק שנתנו כאן שמים הטובות בנוסח האשכנז, אין שם כי בסדר, הדבר האחרון זה ותן לנו ברכת השנים. יש עוד ברכות כאלו, כן? קיבוץ גלויות זה נגמר בקבצנו, ברוך בקבצנו. יש ברכות שנגמרות בשבח, כי אתה עושה את הדבר הזה, ברוך אתה עושה את הדבר הזה. אז בצורה זה נראה כמו הצורה השנייה, כי כלישועתך קיווינו כל היום, אבל זה ממש לא, זה רק הצורה החיצונית. היה צריך להיות כי אתה מצמיח ישועה, כי אתה כל נאמן ומצמיח ישועה, כי אתה חזק ומצמיח ישועה. מה זה? כי אנחנו מצפים לישועה. איזה מין כי זה? אנחנו מבקשים שתהיה ישועה כי אנחנו מצפים לישועה. זה בטח לא סיבה, תן לנו את זה בגלל שאנחנו רוצים את זה. אולי זה כן סיבה, אבל זו סיבה לא כל כך משכנעת. וגם כל דבר זה כך, אז למה לא אמרנו שתן לנו אוכל כי אני רוצה אוכל? לא, אני נותן אוכל כי אתה נותן אוכל. למה אני רוצה? אני רוצה כי אני רוצה. אבל מה הפשט פה? אם היה מדובר במשהו בקומת, משהו כמורת בקף, משהו שאני צריך, משהו עם איזשהו גודל, אז הייתי מבקש שבוך הוא יכול לתת לי כאן. אבל מה שחסר לי כאן זה לא הדבר, חסר לי הציפייה. אומר, חסר לי העתיד. אני צריך את מה שאין לי, אני צריך את מה שלא יהיה לי גם, אני צריך את ההליכה ולא את המטרה של ההליכה. המטרה של ההליכה היא ללכת עוד יותר. זה כי לישועתך ציפינו, קיווינו כל היום. לישועתך קיווינו כל היום. התקווה, הציפייה הזאת, זה החסר, זה הדבר עצמו. זה הדבר הטוב, זה לא הדבר החסר. החסר הזה הוא הדבר הטוב. מה שיש בי, הגדרתי כצלם אלוקים, הוא שהדבר הטוב, הדבר החזק שיש לי, זה שאני חסר לעומת המחר. זה לא כמו אין לי אוכל, אז תן לי אוכל ואני אהיה יותר שלם. אני לא שחסר לי ישועה, תן לי ישועה, אני יותר שלם. אני צריך כל הזמן לקוות לי יותר. גדולה תשובה שמבדיה עד כיסא הכבוד. זה כי לישועתך, זה השבח של הקדוש ברוך הוא. כי הישועה הזאת, כך כתוב, כי לישועתך קיווינו כל היום. לא כי לישועה אנחנו צריכים. אני לא חושב שהיינו אומרים, בברכה אחרת, היינו אומרים, אני צריך רפואה כי רפואתך אני צריך. אני צריך רפואה. כמובן זה בא ממך. אבל לו ייצור, שהרפואה הייתה מגיעה, ולא היה חתום עליו, לא הייתה חתומה על הרפואה את השם של הקדוש ברוך הוא, אז בשביל הצורך שהוליד את הבעיה הזאת הייתי מקבל אותו, לא הייתי דוחה אותו. נכון שבזמנו הסברתי שכמובן רפואה זה השכת שכינה בתוכנו, אבל לא את זה ביקשתי, זה הבנתי, אבל ביקשתי, אני חולה, אני צריך. אבל כאן מה שאני צריך זה לא ישוע, זה ברכת גאולה. מה שאני צריך זה ישועתך. אני צריך להיות כמוך, אני צריך להגיע, השאיפה היא להגיע את כיסא הכבוד. השאיפה היא להיות אינסוף. זו שאיפה אבסורדית, זו שאיפה ילדותית, זו שאיפה שמי שלא מבין את המגבלות שלו, ברוך השם. ככה צריך להיות, אדם לא צריך לבין את המגבלות שלו, אין לו מגבלות, הוא צלם אלוקים. כלבים יש להם מגבלות, לאדם אין מגבלות. אז מה שאני יוצא ואני אומר, חוצבה עצומה, אני רוצה להיות כמוך. אני רוצה את ישועתך, אני רוצה להרגיש בתוכי, אני בכל זאת למדתי פילוסופיה, אני יודע אני לא יהיה אלוהים, אני רוצה להיות הישועה של אלוקים. מה זה ישועת אלוקים? צמיחה. ישועת אלוקים זה קרנות תרום ישועתך. הצמאון להיות חלק, להיות בזרימה הגואה הזאת, קרנות תרום ישועתך. זה ביטוי של גייבה, כן? הגאות של ישועת השם. כשברוך הוא יופיע בעולם ונרגיש אותו ונשחה איתו ונתרומם איתו, זו השאיפה שאני שמעתי לפני שאמרתי את הברכה הזאת. לפני שבוע אני ציטטתי את השורה בפסיקתא, שהפסיקתא אמר שיש 17 ברכות ב-18. אין, אף אחד לא חושב שיש 18 ברכות ב-18. זה פשוט מדי, זה בשביל כיתחת. אנחנו יודעים שיש מספר אחר, אנחנו חושבים שיש 19, פסיקת אומר שיש 17, כי מניין טוב, כחטוב ונשמה פרים שפתנו. איי, שואל הפסיקתא, יש 19. אומר הפסיקתא, טוב, ברכת המינים ביבנה תקנוע. זה לא מהותי, זה מין תוספת. וברכת את צמח דוד, שקיים בפסיקתא, אז זה כנגד מה שאמר דוד, חנני השם, מה הוא אמר? בחנני השם ונשני. אז לפני שבוע רציתי לראות שכן, זו ברכה נוספת, לא ברכה עקרונית. מה הפשט? דוד אמר איזשהו פסוק, ולכן תקנו ברכה. התשובה נמצאת בגמרא בסנהדרין, הפסיק הוא פשוט רמז לגמרא בסנהדרין, דפקוף זין, פרק חלק, שהולך ככה. אמר רב יהודה מרב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד המלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון, ונכשל. כלומר, זה ביקורת. דוד ביקש להתנסות והוא נכשל בבת שבע, לכן אמר רב יהודה, תיזהרו מאוד לא לברוח מהניסיון. אנחנו רואים את זה זה אחד מהתפילות שאחרי התפילה אנחנו בחרנו להגיד אותו ביום כיפור. הייתה אמורה שהיה אומר אותו כל יום, לא ידי ניסיון ולא ידי ביזיון, לא להיות בניסיון. מה היה? אמר לפניו דוד, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואין אומרים אלוקי דוד? זוכרים לפני 3 חודשים, זה רמז למדרש לגמרא אחרת, כשפה למה אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? זה היה ברכת אבות, דיברנו, המדרש מצרף את זה להבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ויהי ברכה והגדלה שמך ואברכך והגדלה שמך ויהי ברכה, שהאבות יהיו הברכה. והסברתי, מה פתאום? מה הכוונה בו עוד יהיו ברכה? אנחנו מתפדלים ללוקי אברהם יצחק ויעקב, אז ניסיתי להסביר, אני לא אחזור לדברים, מה? למה שם השם נקרא לאבות? כי הם ראשונים, כי הם גילו את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתפדלים למי שהוא אלוקי אבות. בא דוד המלך ואומר, גם אני מישהו, למה אין ברכה שנקראת אלוקי דוד? השאלה היא מוזרה ביותר. עם כל הכבוד לדוד, אני מאוד בעד דוד, אני אוהב אותו מאוד, אז הוא צדיק. אני לא אומר את המילה צדיק בזוזו, אני אומר אותו בכבוד רב. אבל למה שאני אתפלל לאלוקי דוד? אני מתפלל לשני, חס ושלום, לא שניים, לאחד, אבל שתי הופעות של הקדוש ברוך הוא. אחד זה אלוקי אברהם יצחק ויעקב, והשני זה אלוקי עזרא, שהוא גם כן אלוקי אברהם יצחק ויעקב, כי זה מה שאמרתי שלמדנו מזה. כמו שאברהם גילה את הקדוש ברוך הוא, גם אתה עשה הקדוש ברוך הוא. למה שאני אתפלל לאלוקי דוד? מה, אני אתפלל לאלוקי ראש הישיבה שלי? שהוא יתפלל לו. אני צריך להתפלל לאלוקים שלי, שאני מבני אברהם יצחק ויעקב, שהם הראשונים, הם המציאו את כל הדבר בשבילנו. מה רוצה כאן דוד? קודם כל זה מה שהוא אמר. כשברוך הוא אמר לו, למה לא? למה אין לך ברכה? אמר לו, אינו מינצו לי ואת לא מינצית לי. משורש ניסיון. הם עמדו בניסיון ואתה לא. אז אמר לפניו, דוד אמר, נו, בסדר, ריבון שלנו, בחני ונשני, שנאמר, בחנני השם ונשני. לכן דוד ביקש שהוא יעמוד בניסיון, יושם בניסיון, כדי שיזכה שתהיה ברכה נקראת על שמו. מיד, והיה לה את הערב, היה כאן דוד מעל משכבו, ושאר הפרשה, והיה רד בת שבע, ולא יצא כל כך טוב. קוראים את הגמרא בסנהדרין, אז מבינים שזה סתם, זה דבר עצוב מאוד. דוד טעה, ביקש להתנסות, לא עמד בזה, ולכן אף אחד שלא ינסה לעשות דבר כזה. אבל אז אני מוצא את הפסיקתא. הפסיקתא אומר, ברור, אי אפשר להסביר את זה אחרת ממה שהגמרא הסבירה. הפסוק הזה, אם זה רציני, אז דוד ידוע שדוד לא עמד בניסיון. הוא נכשל בניסיון של בצבע. אבל הפסיקתא, אבל בגלל זה תקנו לו ברכה. בגלל זה הוא קיבל ברכה. אלוקי דוד. אם זוכרים, הנוסח של ירושלמי שהזכרת לפני שבוע בברכה הקודמת הייתה, שזה ברכה המאוחדת, אלוקי דוד ובני ירושלים. אז אנחנו לא אומרים אלוקי דוד, אנחנו אומרים מצמיח כן ישוע. לא, באמת לא נתנו לו חתימה. אבל הפסיקתא אומר, הברכה שיש לנו הוא כנגד זה. הוא לא קיבל אלוקי דוד, כי הוא נכשל. אבל תקנו ברכה על דוד כנגד מה שדוד ביקש. מה הפשט? עכשיו הפשט הוא ברור. מה זה לבקש לעמוד בניסיון? למה שהקדוש ברוך הוא בכלל אמר, אבות הם מיוחדים, קיבלו בניסיון ואתה לא? למה זה חשוב לעמוד בניסיון? אז התשובה היא פשוטה. הניסיון זה הגורם של הצמיחה. האדם, אם אדם הוא בסדר, אז הוא בסדר. מתי אדם צריך להתעלות? כשהוא עומד בפני אתגר שהוא חזק ממנו. זה מה שנקרא ניסיון. אולי מסתם הזכרתי את זה, אז לא זוכר בדיוק, אבל ככה חסד הקרספס מסביר את הניסיון של אברהם אבינו בעקדה, ולאור הפסוק שבא אחר כך, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, שאחרי המעשים הולך הלב, ולפני העקדה אברהם אבינו לא היה יראה אלוקים ברמה הדרושה, ברמה של העקדה, ורק אחרי העקדה הוא התעלה, הוא סחב את עצמו, הוא הקפיץ את עצמו לרמה שאמר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי, כי אתה זה נאמת, שיראה אלוקים אתה. הדרך שאדם גדל, זה כשהוא מעמיד את עצמו, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בפני דבר שהוא חזק יודע, חזק, קשה מדי בשבילו, ואז הוא בכל זאת, איכשהו קופץ, מושך את עצמו למעלה, ואז הוא נמצא ברמה שלפני כן הוא לא היה. זה מה שדוד ביקש. זה היסוד של אלוקי דוד. דוד ביקש. זה שהוא לא הצליח בתור מקרה, זה בגלל שרב יהודה מהרב אומר לנו, עצה טובה מאוד, אל תדחוף. הקדוש ברוך הוא כבר יביא לך. אל תדחוף, כי זה יסודי מאוד לא לעמוד בניסיון שהוא קשה מדי בשבילך. ורק הקדוש ברוך הוא יודע מה הצד הבא שלך. רמב"ן מצטט את זה בשני מקומות, גם בתחילת לך וגם בישר ניסת אברהם, שאין, כנראה זה היה חשוב לרמב"ן, אין הקדוש ברוך הוא מביא, זה מדרש, אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על אדם, אלא אם כן יודע שהוא יכול לעמוד בו. כמו האנשים שמוכרים קדים, שהם מקישים על הקד כדי שתשמע את הצליל, וכמובן, זה בגלל שהם יודעים שזה יוציא צליל טוב אם מקים בו, ואם זה יישבר, אז זה חבל. אז דוד באמת נחשב, אבל השאיפה הזאת, דוד אמר, אלוקי דוד, הפשט הוא, אלוקי של מי שמנסה לרוץ קדימה, שמנסה להתעלות על עצמו, שמנסה להתרומם מעל יכולתו. ואתה לא צריך לבקש את זה, אתה צריך לחכות שקדוש ברוך הוא יקרא לך. אבל זה שדוד שאף לזה, שהוא קם מיום אחד ומעלה קדוש ברוך הוא בחוצפה עצומה באמת, וחנני השם מנסני, תן לי לגדול, אל תשאיר אותי, אני לא רוצה להיות כמוני, אני רוצה להיות יותר מזה. לכן דוד הוא שורש הגאולה, כי זה פשט של הגאולה, זה פשט של הישועה בלשון שבוע אחרי הזאת. בטח אתם שואלים למה זה נקרא גאולה וזה נקרא ישועה, אני לא יודע. חשבתי על זה המון, כנראה שזה גאולה זה גאולה וישועה זה ישועה, צריכים להסביר למה. אבל גאולה זה מבעיות וישועה זה זה. הברכה הזאת היא רק בלשון של ישועה. דוד המלך הוא יסוד של צמיחת הישועה, בגלל שדוד המלך לא שווה לעצמו. הוא רצה לרוץ קדימה, הוא רצה לקפוץ יותר גבוה. ולכן הוא גם זכה שהברכה, הברכה הזאת היא לא נקבע בשבילו, אלוקים של הברכה הוא לא אלוקי דוד. אין לנו אלוקי דוד בברכות שלנו, בניגוד לירושלמי. אבל יש לנו מצמיח קרן ישועה, שזה מידת דוד. זה מידת דוד, לא בתור דוד המלך, אלא בתור דוד מלך ישראל, בתור דוד המושג של הגאולה מדור לדור. רש"י, על הפסוק בירמיהו, שכתוב שם, והקימותי לדוד צמח צדיק, אז רש"י באמת אומר, צמח צדיק זה הנכד שלו. זה, כמובן, זה המשך שיוולד ממנו. הוא נקרא דוד, ככה אנחנו אומרים, דוד מחסר חי וקיים. למה חי וקיים? ברור שהוא מת, אלא מה לא מת? בן אדם מת, מה לא מת? ההתעלות, ההמשכיות לא מת. ההמשכיות של דוד, שהתבטא בנכדו במלך המשיח, זה מה שעומד ביסוד הברכה, ביסוד הברכה הזאת. עכשיו, תגידו לי בטח ככה, אני כל אחד שמלווה אותנו מההתחלה כבר יושב, הוא לא יכול להתאפק. אני רואה שלא יכולים להתאפק, אלו שעדיין ערים. אבל יגידו, תראה, ביק, עכשיו הגזמת. מילא כל ברכה עד עכשיו, לקחת משהו שכולנו הבנו, מאוד פשוט, אני רעב, תן אוכל, אני חולה, תן רפואה, ואתה הפכת לזה למשהו שואפים שקדוש ברוך הוא יתבטא בתוכנו. אבל זה היה בסדר, כי בכל זאת ניסית לחבר בין הדברים. אני באמת רעב, אני באמת אוכל, אלא שכמובן, האוכל שיגיע אליי, זה יהיה צמיחת הארץ, נוכחות השם בתוך ארץ ישראל. יפה. אבל עכשיו, מה קרה למשיח פה? עכשיו פשוט לקחת ברכה, כל כך יפה. אנחנו, איזה יהודי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח מהר? במקום זה אתה אומר, לא, זה לא קשור לזה בכלל, זה קשור לזה שאני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להתגדל על עצמי. זה ברור שדוד הוא לא רק משל למשהו. מה עם דוד? האם זה בא אחרי ברכת ירושלים? לא מדובר כאן בימות המשיח? זה לא הפשט? מי שיגיד שזה לא הפשט, אז צריכים לזרוק אותו מהחלל. אפילו חסידים לא יגידו דבר כזה. ברור שמתפללים על המשיח פה. אז מה התשובה? התשובה היא, נכון, הגזמתי קצת, אבל זה אותו עיקרון. כמובן שמדובר על משיח, אבל זה אנחנו צריכים להבין שזה התוכן האמיתי של השאיפה למשיח. אני אשאל שאלה שדומה לשאלה ששארתי לפני 3 חודשים לגבי תחיית המתים. ואז אמרתי שמשיח זה ברור, תחיית המתים זה קשה. למה תחיית המתים זה אחד מי"ג העיקרים? יהודי שלא מאמין בתחיית המתים. אז הוא לא, אז יש לו בעיה, הוא לא הבין את הדרשות של חז"ל שאחד המתים לתורה. אבל מה, הוא לא יהודי? איך זה משנה את היידישקייט שלך? אם אתה לא חושב שבעוד זמן מסוים תהיה תחיית המתים. בינתיים אתה עובד הקדוש ברוך הוא במרץ. אמרתי תשובה אז. אבל אז אמרתי באמת, אבל להיות משיח זה ברור, היסוד שההיסטוריה הולכת איזשהו מקום, זה יסוד בחיינו גם עכשיו. אז אני רוצה להגיד נכון, זה הפשט, אבל להגיד את זה קצת יותר עמוק. מי ש... עוד פעם, אני אומר מה שמעתי לפני 15 שנה. מי שרוצה משיח בגלל שהמשיח יפתור לי בעיות, אז פספס את הרעיון. בשביל זה, זה לא אחד מי"ג העיקרים. יש, אחד מי"ג העיקרים זה קדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו, זה כן. אבל להגיד זה יסוד ביהדות שאני מאמין שיבוא יום ולא יהיו עניים, לא יהיו נתקעים, לא יהיו משובדים, אז אתה לא מאמין בזה, אז מה כל כך נורא? כן? מה, בסדר, אתה לא בסדר, זה נגד פסוקים מפורשים. אז אתה לא מקבל פסוקים. אבל, מה, אתה לא יהודי, אין לך קשר לקדוש ברוך הוא בגלל שאתה לא חושב שמחר קדוש ברוך הוא ימלא חור זה וכל החורים שיש? לא. העניין של המשיח זה שהיסוד הוא שלהיסטוריה העולמית, להיסטוריה הישראלית, יש כיוון. יש שתי תפיסות לגבי ההיסטוריה בעולם. אחד הוא דור הולך בדור בא, ששלמה המלך בעת שלא רצון ביטא אותו, ולכן רצו לגנוז, עוד סיבה למה לגנוז את ספר קהלת. הוא אמר את זה בהתחלה, אחר כך הוא חזר בתשובה. זה שההיסטוריה הוא קו, או שהוא מעגל, או שהוא עליות וירידות, אבל זה לא הולך לשום מקום. ואפשר לבנות על זה תפיסה דתית מאוד מאוד יפה. יש זירה, כשברוך הוא ברא זירה, עם חוקי הטבע, עם סכנות, עם דברים טובים, דברים. ואמר לך, עכשיו אתה תתעסק עם זה. בסוף תקבל ציון אם עשית טוב או לא טוב. כמו איזשהו, אני יודע, כמו מסלול בצבא. נותנים לך לקפוץ כאן, לרדת כאן, לשחות שם, ובסוף אתה תקבל ציון. זה תפיסה דתית יפה מאוד. היא גם נכונה במידה מסוימת, כי אנחנו באמת מאמינים בזה. אבל יש תפיסה אחרת שאומר שהעולם הוא לא רק זירה כדי שאני אפון. זאת זרימה למשהו. יש יעד. היד הזה נקרא ימות המשיח. היד הזה נקרא תיקון העולם. לא פתרון לבעיות, אלא דבר שבשביל זה כל העולם שואף לזה. אז והתהליך הזה הוא יסודי, כי בשביל זה נברא האדם, בשביל זה נברא, בשביל זה הופרשו ישראל מן הגויים. כדי שיכולים להוסיף מיום ליום יותר קדושה, יותר שכינה, עד שהנה יהיה לזה ביטוי מעשי גם. כשהשכינה מתרבה, כשהנוכחות של הקדוש ברוך הוא מתרבה על ידינו, אז לאיזשהו שלב זה מגיע לידי וקרנו תרום. יש את צמח דוד, שזה מה שתיארתי, זה יכול להיות מתחת לפני השטח, ויום אחד זה יהיה כל כך בולט, הדבר הזה יתפרץ לקרן גאון, לגאות של הישועה, ואז כולם יראו את זה, אז כולם ישתוממו, בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר לא משחק מתחת לפני השטח יותר ויותר ויותר ויותר, אלא זה יתפרץ. אבל אז זה נקרא ביאת המשיח, כי היסטוריה של עם ישראל זאת השאיפה, אנחנו רוצים להגיע משהו יותר רחוק. ולכן אין פירוד בין שני הדברים. זה צורך עכשווי שלי בגלל שאני ראיתי בצלם. זה לא רק צורך, אם זה לא היה ככה זה לא היה צורך. זה שאני רוצה שקדוש ברוך הוא יגאל את העולם, אתה רוצה, מה הקשר ל-18? 18 אדם בא ומתחנן על נפשו. אבל זה בנפשי עכשיו, כי אם אני לא יכול להשתתף בזה, אם אני לא יכול להשתלב בצמיחת, הצמיחה האיטית, הארוכה של הישועה, כלומר של נוכחות השם בעולם, של יד השם בתוך העולם, אז למה לי חיים? אז אין לי חיים. זה נכון. אבל אם אני צריך להסביר, אבל מה המציאות שעומדת בפניי, שאני רוצה אותו, כמו האוכל שרציתי בברכה, וכמו הסליחה שרציתי בברכה, כמו הקיבוץ גלויות שרציתי, יש כאן איזשהו יעד שאני רוצה. אז כן, זאת ההבטחה, זו החשיבות של משיח כיסוד, כיסוד בחיים. שאנחנו לא מסתפקים במה שיש, אלא רוצים שקדוש ברוך הוא יתקן את הכל. כמובן, תשאלו אותי שאלה, אז מה יקרה כשיבוא משיח? אם אני כל כך מהלל את הצמיחה האינסופית, אז כשיבוא משיח, אז מה יהיה אז? אז באמת הראשונים גם שברו את הראש בנושא הזה. יש ראשונים שחושבים שאם זה יקרה, אז נצטרך להתחיל מההתחלה. אם מגיעים לסוף, אז אי אפשר להישאר בסוף. הרמב"ן, פחות או יותר רומז את זה. הסוד, איך קורא לזה? סוד היובלות. סוד היובלות של הרמב"ן. שאם מגיעים באמת לסוף, מגיעים ליובל, ליובל היובלות, אז העולם חוזר לטוב ובואו, מתחיל מחדש. כי... אם לא הולכת קדימה, אז אין טעם בכלל. אולי יש תירוץ אחר, יש הרבה תירוצים. אני לא יודע, לא צריכים להבין. ואולי, אולי כשיבוא משיח, אז המשיח יצטרך לעשות עוד משיח. צריך גם להמשיך. זה רק יהיה שלב גלוי במשהו. זה לא משנה. אנחנו, התפיסה שלנו, אנחנו רוצים להגיע למה? מה זה אומר את המשיח בשבילנו? למה זה כל כך מעורב ב... קצת פוליטיקה, קצת רוחניות, תלוי מי אתה, החסידים מדגישים את הרוחניות, ואני יודע, הציונים מדגישים את הפוליטיקה, והנביאים מדגישים את הכל, ואין ניסים, בלי ניסים, רמב״ם, ואין בין, למה זה לא בא, שיבוד נוחיות, או כן יש, והרמב״ם כל כך כעס על הרמב״ם בנושא הזה, כל הנבואות, כל הדברים שנמצאים בישעיהו, כי זה באמת ככה, זה חצי חלום של היהודים, שהשלמות, הכל יהיה מתוקן. אז איך זה בדיוק יתפתח רק בגלל שבא איזשהו מלך חכם, אז הכל באמת ישתנה? אז הרמב"ם אומר, לא, זה לא כל כך ישתנה, זה רק נהיה חכמים. והרמב"ם אומר, לא, הכל ישתנה, אז גם בגלל זה אבן כבש באותו זמן. כי הכל משתנה, הכל הרוע נעלם. הבחירה החופשית אומר הרמב"ן ילד. אז מה יכול להיות יותר מהפכני מזה? השאיפה למשיח זה תוצאה או ביטוי, שניהם. זה סיבה ותוצאה וביטוי של, לא שאני רוצה אותו, אלא שהחיים הם אמורים להיות מסלול המראה. המשיח הוא השמיים שאנחנו מכוונים אליו. ולכן, אתה רואה את היד הזה מהארץ, זה מחיה את הארץ, זה משנה את הארץ שלנו. ועל זה אנחנו צריכים להגיד, תפילה ובקשה, שצמח תביא למתחה מהירה תצמיח, שתתחיל או שתתחיל, אני מאמין במאה אחוז שזה קורה, אבל שנתחיל להרגיש את זה, כן? שזה יצמח בפניי. או בתוכי, שאני אהיה הצמיחה הזאת. ברכת קדושה שדיברנו עליו, זה שהקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. הברכה הזאת זה שאני אתגדל בעולם מכוח ישועתך. כי לישועתך קיווינו כל היום. זהו סוף הברכות, סוף הבקשות. שמה קולנו, זו גם בקשה, אבל כמובן בקשה מסוג אחר. נצטרך להסביר אותו. אבל זה סוף הבקשות, עשיתי רשימה. אז גמרתי עם הרשימה. ביקשתי כל הדברים שאני צריך כדי להתקיים, ועכשיו אני מבקש את הדבר שמאחל את כולם כדי שאני אתקיים מחר. בשביל מה להתקיים? זה שיש לי אוכל זה לא סיבה להתקיים, זה רק תנאי להתקיים. הברכה האחרונה זה בשביל מה להתקיים. כדי שתהיה צמיחת קרן לדוד עבדך, בריחת נר לבין אישי משיחך. עכשיו, צמיחה עכשיו, לקראת הצמיחה של מחר, לקראת הצמח המלא, לקראת הדלקת הנר, שיהיה בעתיד לבוא, במהרה בימינו, בביאת הגאולה, משיח צדקנו, במהרה בימינו.
אמן.
אמן. How did you know what I was going to say?
Wild guess.